כן, ברשות הרב, ברשות הקהל הקדוש, הגבאים העיקרים והמארגנים של הערב הזה, תבורכו. הרב הזכיר את שבת חזון, והמדרש אומר שלוש הפטרות יש לנו בימים הללו. הפטרה ראשונה, דברי ירמיהו בן חלקיהו. הפטרה שנייה, שמעו דבר השם. הפטרה שלישית, חזון ישעיהו בן אמוץ. כנגד שלוש כלים עיקריים שיש לאדם בגוף, שכן ידוע הרמב״ם עליו השלום כתב בהלכות תענית, שהתענית היא לא לשם תענית ולשם צער, לא זה העיקר. אמרה אומרת את ברבריו, דיאתי בתעניתה לכל כלבה שירותה. כלומר, תמיד חכם שיושב בתענית לא עשה ולא כלום. מה שהוא חסך, האוכל שהוא חסך אותו יום שלא אכל אותו, חס ושלום, ראוי לכלב. למה? תענית, צער, אבל, זה לא לשם אבל. אנחנו עם ישראל, עם קדוש, עם של שמחה, עם של חיים. אנחנו יודעים שהמדרגה הכי גבוהה בעבודת השם זה מדרגת השמחה. והפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. היה לנו גדול אחד ענק בתורה, שתדעו, אני אומר ענק, כמה שנאמר ענק לא נוכל להבין כמה היה ענק. רבנו שר שלום שרעבי, זכותו תגן עלינו. אמר לכם את האמת, תמיד שאני אזכר ממנו אני כולי רועד. כמה חכם היה, כמה תורה הייתה לו, ואין קץ לעומק מחשבתו. אז יש איזה קטע שהוא מדבר על חצות לילה ועל התיקון שאדם עושה, ושם יש הרבה ללמוד מוסר על שליחותו של האדם בעולם הזה. הוא כותב שתדע, הכל קשור לארבעה דברים. ארבעה דברים שליליים, כנגדם יש ארבעה דברים חיוביים. ארבעה דברים השליליים, הוא אומר, אחד מהם זה הגאווה, שהיא אין כל חטאת. וגאווה זה לא צריך שאני אלך למקומה זקופה, או שאני אלבש מדים משובחים, לא. הוא מתנהג הכי שפל, אבל בליבו כולו גאה ורעות רוח, מזלזל באחרים ורומס אותם ואומר אני ואפסי עוד. גאווה זה אם כל חטאת. אחר כך, וזה כנגד יסוד האש, כי האש עולה למעלה, אחריה יבוא כנגד יסוד הרוח הדיבורים, השיחה הבטלה. זו אחת המחלות הקשות שקשה לאדם לומר אני ניצלתי מזה. שיחה בטלה, וזה יסוד הרוח, כי הרוח כשאדם מדבר צריך לנשום, צריך להוציא אוויר, מוציא רוח. אמרתי פעם למישהו, זה הסיבה שבסוף החדשות יש תחזית מזג האוויר, והיום יש כבר עשו עוד דבר, יש הפסקה, באמצע יש פרסומות, חסות, של מי נותן את זה, גם אלה שנקראים חרדיים על אחזב. התחנות האלה שמדברים, מבלבלים את המוח כל היום, והרבה כפירה מכניסים לנו בראש. אז הוא יש לו שם תחזית מזג האוויר, עם הרוחות שינשבו, למה זה יסוד הרוח, הדיבור. אחר כך יש את המים, זה רדיפת התענוגות והמותרות, מים. והרביעי, עפר, זה העצבות והעצות. עצבות מביאה את האדם לכבדות, הוא אומר מה אני כבר שווה, זה גם כן, זה מין, זה קיצוניות של הצד השני, זה ענבה, מין ענבה פסולה. אני אפס, מה אתה רוצה ממני? יש רבנים, יש חכמים, הם מתפללים, הם זה, אני לא צריך לעשות כלום, הם מסדרים את העניינים. וזה העצבות, או שכל דבר נופל בעצבות, והיצר הרע אומר לו נפלת, וזה מפיל אותו עוד. אומר הרשש עליו השלום, כנגד זה צריך האדם להתנהג בארבע הנהגות קדושות, וכנגד זה יזכה להשגות רוחניות עצומות. ומה הם? הראשון זה הענבה, זה כנגד הגאווה, תמורת הגאווה יבוא לגאווה. כנגד שיחה בטלה, שתיקה, מידת השתיקה היא מאוד מאוד חשובה. וכנגד המידה של רדיפת המתענוגים, הוא ימאס בתענוגים. תאפס לנו, צדיק אוכל לסוף הנפשו. ובית הנשיים תעשה, גמרא אומרת, צדיק עושה אוכל לסוף הנפשו, זה חזקיה ומלך יהודה. היה אוכל שתי אגודות ירק בארוחה אחת, זה הכל. קוב סברה ובעדונס. עם הלחם זה אוכל. היה בריא וכולם, כל השולחן שלו היו בברכה. ובית הנשיים תחסר, באותו דור היה פקח בן רמליהו, מלך בשומרון. מה היה אוכל? אחרי כל הסעודה הענקית שהיה אוכל, היה מביא 60 גוזלות בתנור. והוא אומר, אני רעב עוד. אז זה תענוג העולם. והרביעי, השמחה בעבודת השם. שתהיה לו שמחה אין קץ. הוא מתאר שם, שברגע, נגיד, עכשיו אנחנו נשים פה בית הכנסת, ושאני זוכיתי לסבת שאנשים חולים, שאנשים שיש להם כל מיני אילוצים, שלא יכולים לבוא לכאן. ואני יושב פה, אני שמח יותר אם הייתי מרוויח עכשיו 1,000 דינרי זהב. או אבנים טובות ומרגליות. או שאדם אומר שמה ישראל, או מתפלל, או כל דבר שבקדושה שהוא עושה, או איזה מצווה שהוא עושה, השמחה. אז מה אנחנו רואים? שהמדרגה הכי גבוהה זה מדרגת השמחה. ורבנו ארי כך כותב, כותב תמיד אור רבי חיים ביטל, דע, שאלתי את רבנו ארי, איך הגיע להשגות כאלה? טוב לכם, רבנו ארי, הרי האדם היה יודע מה עבר עליו, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. היה הולך בדרך, היה יודע כברים בגלים, היה רואה את נשמות הצדיקים מרחפות על האבנים או על השדות, הוא מדבר איתם דברי תורה. ושאל אותו תלמידו, במה זכית לכל המעלות האלה? זה אדם לא נולד עם זה. חושבים שאדם לא נולד עם זה. זה צריך האדם לעבוד. אמר לו שעבדתי בשמחה הגדולה, שהייתי שמח על כל מצווה ומצווה. ולא רק זה, אלא כשהיה הולך לקנות דבר מצווה, כמו ציצית, תפילין, סידור תפילה, אתרוג, גלולב, מצה, לא היה מתמקח כמה זה עולה. אלא פותח את הארנק ואומר לו, כך, מה ש... היום יגיד לו, ככה, כך, לא, הכל, כך, גם אותו. אומר לו, כך, כמה שמגיע לך. ככה בנדיבות לב ורוחב לב. השמחה בעבודת השם. עכשיו השאלה נשאלת, מה עושה פה הצער הזה של השלושה שבועות הללו? מתבונן, מה היה פה? אנחנו, הרמב״ם, אני חוזר דברי הרמב״ם שניסיתי להפתוח בהם, ועברתי רגע דברי הרשש. הרמב״ם כותב שכל הסיבה של התעניות הללו זה כדי לזכור את המעשים הרעים שהיה באותו דור, שגרמו את החורבן, ואם כן תאמר מה אנחנו אשמים, אומר הרמב״ם, הוא מרמז על מה שהגמרא אומרת, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרה בימיו, אז עכשיו כאילו בפועל, עכשיו בימים האלה, הופקעה העיר, חס ושלום, קרה מה שקרה, תשעה באב, נחרה בית המקדש ונשרף האחד בפועל. אם זה לא ייבנה עד יום תשעה באב, זאת אומרת זה נחרה בתשעה באב. זה פשוט. אז אומר הרמב״ם, ומעשינו רעים כאבותינו. ולכן גרמו וסיבבו לזה. זאת אומרת, המטרה של התענית, זה לא עצם התענית, זה אני אחתים כרטיס שצמתי. לא זה הקדוש ברוך הוא. כמו אומרים בהפטרה ביום כיפור, מה הקדוש ברוך הוא רוצה זה, הלא זה צום אחריו, להכות באגרוף רשע וכדומה, אלא צריך יותר אגודות מותה, ותפק לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, ועוד לשבור את המנהגים הרעים, את התאוות שיש לאדם, ולעשות את רצון הבורא. זה הדבר העיקרי שאדם אמור לעשות בתענית. ואז למה תענית? זה הכלי לשבר את הגוף. לראות כמה הוא אפסי. תראה פעם יום אחד בא אליי במנחה של יום כיפור, יהודי אחד אמר לי, הרב, לא חסר לי כלום, רק כוס קוקה קולה. אמרתי לו, שזה היה הצום הזה של יום כיפור, ללמד אותך שהוא שווה קוקה קולה. זה כל מה שהוא שווה. אתה יודע, כל האדם הענק כזה, עם כל העסקים והבתים והרכוש, וזה פתאום הוא מתאבה, הוא מתאבה להקוס קוקה קולה. אז התענית בא להראות לאדם כמה הוא אפס. עכשיו נחזור להפטרות, השלוש הפטרות שאנחנו קוראים. הפטרה ראשונה היא דברי ירמיהו בן חלקיהו, דברי דברים זה כנגד הדיבור, עריכת ובלשונם. ולכן במגילת איכה אני אוהב תמיד לצחוק קצת מהחוקרים שיש היום. יום אחד היה איזה חוקר אחד, לפני 40 שנה, אני זוכר, הוא אמר, הוא גילה תגלית שהאלף בית שלנו לא הולך לפי סדר, יש טעות באלף בית. למה? הוא אומר צריך להיות מם נון סמך, אחר כך פה ואחר כך עין, רק במשך הגלות התחלף הפה ועין. מאיפה הוא מצא? נפל על מגילת איכה, שמה כי הוא מצד האיכה, אז הוא נפל שמה. הוא אומר מגילת איכה, שמה יש לסדר הפסוקים, יש שם פה, עוד פה, הרי הולך לפי סדר א' ב', רוב הפרקים שם. פה ואחר כך עין. הטיפש הזה, לא יודע, זו גמרא מפורשת. הגמרא שואלת, למה במגילת איכה עוד פה לפני עין? מה, תחפש בספר תהילים, בלי סוף יש לנו א' ב' לפי סדר. באשרי תהילים לדרך זה נקרא אלפה ביתה. שמונה פסוקים מכל פסוק, מכל אות. גמרא אומרת לפי שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, דיברו בלי לראות. וזה הרבה פעמים היום אצלנו זה קורה, זה מדבר על זה וזה מדבר כך וזה מעיד כך, והוא אומר כשרות הזאת טובה וזה אומר כשרות לא טובה. הוא לא מכיר ולא היה בחייו, הוא לא יודע איך נראית סכין של שחיטה, לא יודע איך נראית ריאה של בהמה, לא יודע איך נראית ריאה של עוף. הוא לא אומר, למה אתה מדבר? תלך תראה, אחר כך תדבר. ובכל דבר ודבר, שמעתי, מה זה שמעתי? ממי שמעת? או הרב, נכון כתוב ככה? אבל זה לא נכון, כתוב בדפי זהב, כתוב. אז מה כתוב? מי? כל מה שאומרים וכל מה שהרמב״ם כתב, הנהר סובל הכל, לא כל מה שכתוב. אנחנו זה, תראה בגמרא כמה קושיות ותירוצים, כמה דיון משתפח על זה שהתנא אמר כך ולמה אמר כך ומאיפה הראיין, ועם פסוקים כאלה והוא מביא לו פסוק אחר ומתנגחים. כדי לברר את האמת אתה צריך להביא הוכחה, עליך חובת ההוכחה. לא לומדים תורה ככה, הכל זה קבלה, זה משהו אחר. קבלה נקבל, אמרו אם קבלה נקבל, אבל תורת הפשט הלכה, וזה צריך ללמוד את זה בעיון, בהבנה. אז דיברו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. אז זה כנגד זה אמר דברי ירמיהו והנקיהו. הרב בא שימו דבר השם כנגד האוזן, שמיעת האוזן. והפרשה ההפטרה שלנו השבת, חזון ישעיהו בן אמוץ, זה העין, זה הראייה, מה שהרב הזכיר, צריך לשמור את העיניים. אז יש לנו שלוש כלים שצריך להיזהר בהם, שהם הפה, האוזן והעיניים, שאותם צריך לתקן. ואנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, כי האדם הוא מרכבה לשכינה, הגוף שלו, הגוף שלנו זה מרכבה לקדוש ברוך הוא, שכינה באה ושורה עליו. אני חייב שהאיברים שלי יהיו טהורים, יהיו קדושים, יעסקו בעבודת השם, כדי שהשכינה תבוא ותשרה עליהם. עכשיו המילה חזון, מעניין, המדרש אומר למה שמו חזון, חציו זעם וחציו נחמה. הפירוש פשט, מי שמסתכל ספר ישעיה, הוא יש בו הרבה, לא הרבה, אבל חלק ניכר של נבואות של זעם, כמו הנבואה הזאת שהפרק הראשון, שמעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה, למה לזרוק זבחיכם, איכה הייתה לזונה בחירה נאמנה, מלאתי משפט. יש לנו שלוש איכה שבת הזאת, איכה בתורה, איכה אשא לבדי תחכם ושאכם ודיבכם, וזה האיכה שאומר ישעיה, והאיכה השלישית זה בכתובים, איכה ישבה בדד העיר רבת ים. אז זה זעם. אחרי יש עוד כמה נבואות של זעם, בחציו נחמה, רוב ככל הנחמות שיש לנו בנביאים זה בישעיה. נחמו נחמו עם, וזה ישעיה. בכל הנבואות שאנחנו נקרא אחר כך שבע בנחמתה, עוד אחרי שעה באב יש לנו שבע שבתות עד ראש השנה, כל השבתות הם של נחמות, הכל מספר ישעיה, אין ספר אחר. הציו זר, הציו נחמה. מה הרעיון של המדרש שאומר חזון, הציו זעם, הציו נחמה? מה העניין? ההסבר הוא, רבותיי, בתוך הזעם יש את הנחמה. נבהר את הדברים. אנחנו חייבים לדעת, צריכים לדעת, שהעונש שבא מעת הבורא הוא לא לשם עונש. זה לא לשם נקמה. לפעמים קורה שבן אדם פה בעולם הזה, מישהו יצר לו, אז הוא נוקם בו. למה? הוא אומר שן תחת שן, עין תחת עין. או לפעמים הילד שלו יכעיס אותו, אז הוא מונע ממנו איזה דבר, וזה מתוך כעס, זה אסור. כל ספרי המוסר כותבים שבחינוך אסור לחנך מתוך כעס, ואסור לחנך בגלל שהוא ירגיז אותך. ירגיז אותך? תרגע. אחרי שתרגע תחשוב איזה עונש לתת לו. מדוע? כי העונש בא להרתיע, והעונש בא ללמד, להפיק לקחים להבא. אבל זה לא עונש של נקמה. הקדוש ברוך הוא אין רחום וחנון, אבל הוא מביא עונשים על האדם. זה לא בשביל לנקום ממנו חס ושלום. כתוב אל קנה ונבחן השם, זה נאמה על הגויים. אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיעה, זה על הגויים, וגם לזה יש הסבר. רשש מסביר מה זה נקמה, שאנחנו אומרים השם יקום דמו, שכל אלה שנשפך דמם על ידי הגויים, אומר מפני שאלה שנהרגו על ידי גויים, כביכול השר של אותה אומה כבש את אותה נשמה של ההרוג אצלו, והוא עולה למעלה ומתגאה לפני השרים, הרגתי יהודי, וכל אחד מתגאה כמה יהודים הוא הרג. והקדוש ברוך הוא מחכה לאותו יום לינה קם ושילם לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם וחש עתידות גלמו. זה בפרשת האזינו, יש לנו דבר דומה בישעיה, זה בא מאדום חמוץ בגדים מבוצרה, כל מלבושה הגאלתי, כי יום נקם בליבי, ככה הוא אומר. וכן בתהילים, אין נקמות השם. מה זה הנקמה? המדרש אומר כך, מובא גם בזוהר הקדוש, שלקדוש ברוך הוא יש לו פירה דירה, מעיל שהוא לובש אותו, והמעיל הזה רווה את הדם של ההרוגים של ישראל שהורגים אותם אומות העולם. ביום שהמעיל הזה יתמלא בדם עד הסוף, שלא יהיה עוד מקום, מיד הקדוש ברוך הוא יוצא ממקומו והולך למקום דם עבדיו השפוך. לכן מזה בא מאדום, הנביא רואה את הקדוש ברוך הוא בא מאדום, שמו אדום, לשון אדום, חמוץ בגדים מבוצרה, חמוץ שמו חומץ של יין. רואה, אני רואה את בגדיו אדומות מבוצרה, זה לא בוצרה, זה פירושו גת שדורכים שם, בוצרים את הענבים האדומים, והענבים הענבים שהם עושים צבע כהה וחזק מאוד. אומר חמוץ בגדים בוצרה, זה הדור בלבושו צועד לרוב כוחו, כי יום נקם בלבי וכל מלבושה הגאלתי. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הבגד שלי כולו מלא דם של עבדיי, של בניי, שנשפך, ואני בא למקום. זאת אומרת שיש נקמה מצד השם על צד שהוא בא לגאול את אותם נשמות ונפשות שנמסרו כאילו בידיהם, ושהם מתגאים שזה אצלם, והקדוש ברוך הוא לוקח. יש דומה לזה ראיה במדרש עשרת הדיברות, שם המדרש מביא על עשרה הרוגי מלכות. נראים דבר מבהיל שם, שלפני שנהרגו עשרה הרוגי מלכות, זה מה שאנחנו קוראים, וגם יש מדרש אלה הזכרה בקינה של אלה הזכרה בנפשי עלי השפחה, שמתארת שם את עשרה הרוגי מלכות, שאותו שר, אותו קסר של רומא הרשע, נכנס פלוני בתוכו והלך ואמר, פתח באלה המשפטים, כי אם מצא איש גונב נפש מאחיו ומחרו ונמצא בידו מות יומת. אמר, היה אבותיכם אשר לאחיהם מחרו, אבותיכם מחרו את יוסף. אז הם ישבו איתו והתחילו לשאת ולתת. אמר להם, אם הם היו פה אני הייתי דן אותם, עכשיו שהם לא פה אני רוצה עשרה מכם במקומם. הוא בחר עשרה צדיקים. מה הם אמרו? הם ביקשו ממנו שלושה ימים, זה מנתנה לנו שלושה ימים לעלות למעלה, לדעת אם הדבר נגזר ממרומים. ושלחו אז את רבי ישמעאל בן אלישע, שהוא היה מזכיר שם המפורש שיודע כל הסודות, עלה למעלה, פגש את המלאך לבוש עבדים, זה המלאך מפתת חנוך ששמו כשם רבו, הוא היה הסנדק שלו של רבי ישמעאל, ואמר לו, כך שמעתי מאחורי הפלגות, כי לזאת אתם נלכלים. מה קרה פה? אז הקינה שם סותמת את הדברים. בתוך המדרש מובא בפירוש שבא השטן היה צועק, תראו לכם, מכירת יוסף הייתה לפני ירידה למצרים ב-22 שנים, תוסיפו את ה-210 שהיו ישראל במצרים, אז ביחד יש לנו 200, נגיד, נעגל את זה ל-230, אחרי זה במדבר היו עוד 40 שנה, זה 270, אחר כך 800 שנים עד חורבן הבית, זה, אנחנו מקבלים 1,000 ומשהו, אחר כך הזמן של החורבן, פלוס בית שני, עד סוף החורבן, כי באותה שנה של החורבן של בית שני, זה יוצא כבר קרוב כמעט 2,000 שנה, 1,500, 1,000 וכמה שנים. כל אותם שנים היה עומד המקטרד, השטן הגדול, ומקטרד על עשרת השבטים, שהם מכרו את יוסף, ולא נידונו, באו אל הקבר בלי דין, ולא קרה להם כלום. נתגלגלו נשמותיהם באותם עשרה צדיקים ונמסרו. אבל מה המדרש שם אומר? דבר מדהים. הוא אומר, היה פה מסע ומתן. השטן ביקש בכוח דווקא שיתנו לו את אותם עשרה להרוג אותם, כדי שהוא יתגאה שנמסרו בידו אותם צדיקים, והוא שפך את דמם ונשמותיהם כביכול, כאילו הוא לקח אותם חס ושלום, הוא לוקח אותם אצלו, אלא לפי שעה נראה שכאילו הוא נטל את נשמותיהם. ו... הקדוש אמר לו, לא, אלה עשרה צדיקים שהעולם עומד עליהם. אנחנו כל בוקר אומרים, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע, כדי לעורר את זכותם, כי בזכותם העולם קיים. אז הוא אמר, בסדר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תן לי תנאי שבסוף הימים יחיד אותו ואת ממשלתו, את רומי, ויחריט את כולם. אמר, הוא מוכן, הוא מוכן הכל, שבסוף יארגו אותו ויארגו את הגויים עצמם, הוא בלבד שינתנו לו אותם עשרה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כך, כדי שיסתלק מעל הקטרוג, מעל ישראל, כי אחרת היה צריך להרוג את כל ישראל חס ושלום, כי היו בעלי עבירות. אז קיבל על עצמו את כל זה. זה יוצא, זה הנקמה. מה זה הנקמה שעתידה להיות? אז זה הקדוש ברוך הוא לבוא להגיד לו, שמע, נגמר הזמן שעשרת הצדיקים האלה נהרגו במקום עשרת השבטים, ועכשיו הגיע הזמן הפירעון. כי יום נקם בלבדי, שנת גאולי באה, זה כנגד זה. אז זה יוצא אותו דבר. עכשיו יוצא חציו זעם וחציו נחמה. מה שאנחנו מתאבלים בימים האלה, כל האיסורים שנוהגים לגבי שמיעת כלי זמר, לגבי אכילת בשר ושתיית יין, אחרי זה בשבוע שחל בו קיבוץ וגיהוץ, וכל יתר ההלכות שיש, וכן אסור לטייל, אסור ליהנות, זה לא בשביל שנסבול, לא. זה בשביל שאנחנו נכניע את ליבנו ונשתתף בצער של השכינה ושל ישראל. ויותר מזה, אומר הרשש, מפני שבימים האלה גוברת כוחם של הסתרה האחרה של הגויים, כמו שראינו בגמרא. גמרא אומרת שנכנס אב, ממעטים בשמחה. וכך, היי בר ישראל, דעית לדינה בעדי גוי, אם יש לך דין עם גוי, תשתמית מיני. למה? דירי המזלה. הימים האלה לא טובים, הם יותר לטובת הגויים, כי מתגברים בהם הסתרה האחרה. אומר הרשש, כיוון שבימים האלה יש כוח של הסתרה האחרה, כדי שלא יהיה להם כוח ולא יהיה להם קיום ועמדה, לכן אנחנו מתנהגים במנהגי אבלות. אז מראים להם חושה ומראים להם זה, ואז הנה להם לא יכולים לנק. מה שאין כי אם חס ושלום אנחנו נעשה שמחה, ונעשה אכילה ושתייה יתרה וכל מיני הנאות, נותנים להם יכולת, נותן להם כוחות. תראה, זה לעומת זה עשה אלוקים, שבתות וימים טובים, אנחנו מצווים לשמוח, אנחנו מצווים לאכול ולשתות ולשיר ולהתענג ותענוגים וכל מיני מאכלים חשובים. למה? זה יום שהשכינה בו עולה, יום שהשכינה בו שמחה, וכן בחגים ובמועדים. צריך לשמוח ביום הזה, אבל ביום שצעד לא. אותו דין, יש לנו למשל, יש שמחת חתן וכלה, באותם שבעה ימים, אסור לראות שם עצב, לכן לא אומרים וידוי, לא עושים תחנון, לא עושים שום דבר שיש בו מראה איזה דבר של צער. ולכן במסכת דרך ארץ כתוב, לעולם נהיה אדם דעתו מעורבת עם הבריות, לא יהיה שמח בין האבלים, ולא אבל בין החתנים, בין השמחים. בשעה של אבל צריך להיות אבל. למה? באבל אם הוא מראה שמחה, הוא נותן כוח לכוחות השליליים וכוחות השחור. תראה, למשל יש בהלכה, דוגמה, ואפילו דברים קטנים, אדם יכול ללמוד הרבה דברים. למשל ההלכה, בשעה שלא עליכם קוברים את המת, אז במעדר לוקחים עפר ומכסים אותו, כתוב בהלכה בפירוש שאסור להעביר את המעדר למישהו אחר. אתה סיימת ואתה רוצה שמישהו אחר ייקח, תניח ברצפה והוא ייקח משם. וכן גם אחרי זה כשחוזרים מהלוויה, אז נוטלים ידיים. בקריה הזה נוטלים ידיים, אסור להעביר אותו למישהו אחר. תשאיר אותו בקרקע והוא ייקח לבד. למה? אומר הרב מעבר הבוק, החיבור הזה שאתה עושה כאילו הנותן לו המשך. זה אם אתה מעביר את המעדר למישהו אחר, כאילו אני אומר לו, חלילה ואז, זה יימשך עוד, או יש עוד. אבל כשאני מפסיק אותו, אז מחליש את כוחו, מתיש את כוחו. זאת אומרת, בדברים הסמליים הללו, יש בהם רמז, אז כל שכן באבל עצמו, שאדם מתאבל בימים האלה, בצער שהוא מביע, בצער הזה הוא מתיש את כוח הסתרה אחרה, הוא מחליש אותה. הוא הורס את כוחות של אומות העולם של שונאי ישראל, ומעלה את קרן ישראל. להפך. אז זה, למה? הרי אמרנו שצריך להיות בשמחה. אבל מתי בשמחה? אתה צריך להיות בשמחה. לא מת תורה עכשיו, הוא בשמחה. אבל לא בשעת לימוד תורה, או לא בשעת התפילה, שעת האכילה וכדומה. צריך לזכור קיץ, את החורבן. צריך לזכור אלה ימים של החורבן, אלה ימים של צער. אז אני מראה את הצער, ובזה אני מחליש את כוחם. עכשיו, מה זה חציו זעם וחציו נחמה? שימו לב, בזעם יש נחמה. עד רבה, באבל הזה שאנחנו עושים, אנחנו מראים שבית המקדש קיים. והדוגמה לכך זה מאבל, סתם אבל על אדם פרטי, לא יבוא ולא יהיה. משטר אדם לישראל, יש כללים של אבלות. שלושה ימים ראשונים זה בכי, שבעה ימים זה אבלות. כל הדינים של האבל, הוא יוצא מביתו, שרק גבי קרקע, קטיית המיטה וכל יצר הדינים שיש. זה שבעה ימים, אחר כך 30 לתספורת, לחיבוץ ולגיהוץ, חיבוץ מותר, אבל גיהוץ אסור. אחר כך 12 חודש על אביו ועל אמו, יש לו 12 חודש אבלות. מה העניין? מפני שאנחנו עם קדוש מאמינים בהשארת הנפש. המת הזה הוא לא מת, הוא חי. אבל יש לו צער שנתקע נשמה מהגוף. כמו שאנחנו מצטערים עליו לא יבוא ולא יהיה, כך הוא נשמתו של המת מצטערת על הגוף. וזה לא פסוק מפורש, ואיוב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. זאת אומרת, הנפש של המת נמצאת עליו כל עוד והבשר קיים, 30 יום, 12 חודש, כל אחד כפי מה שנגזר עליו, היא נמצאת שם. אם זה לפני שקברו אותו, ואם זה אחרי שהוא נקבר, נמצאת מעל הקבר, והיא מתאבלת, הוא רואה את צער המת. אחר כך, כשהוא נעשה אפר, חוזר לאפרו, נשארים רק עצמות, עולה למקומה, לנוח במקומה למעלה. אבל כל אותו זמן היא נמצאת שם, אז הנפש נשארת. זה שאנחנו מתאבלים, מראים לה הזדהות. אנחנו מתחברים איתה. למה באים לבקר בבית האבלים, לא נכים? זה לא רק לנחם את האבל, כי אם אין אבל, אין מצווה, יש מצווה מפורשת. כמו גם מסכת תענית אומרת על רב יהודה שבשכונתו נפטר יהודי ערירי, לא היה לו לא אישה ולא בנים ולא משפחה. מה עשה רב יהודה? כל אותם שבע ימים היה אוסף 10 אנשים מתפללים בביתו של המת. חכמים ראו בזה חידוש, במקום מתפלל בביתו של מת אין פה אבלים. הוא רב יהודה אמר לא, אנחנו נתפלל, חללו שחרית מנחה וערבית. אומרת הגמרא בסיום השבעה, באה נשמת המת בחלום לרב יהודה ואמר לו, תנוח דעתך כמו שהנחת את דעתי. כתבו הפוסקים מה העניין? זה לא רק של החי, אנחנו באים של החי, אבל יש גם של המת. נשמת המת היא באה לביתו, היא פוקדת את הבית כל השבעה ימים. כשהוא רואה שאנחנו באים ואנחנו משתתפים שם בצערו, לומדים לעילוי נשמתו, קוראים משהו, אומרים עליו קדיש, מזכירים אותו, עושים לו השכבה ומתפללים שם, אז יש לו נחת רוח, יש לו יותר עוז, יש לו יותר כוח, יש לו יותר מעלה, ובזה אחר כך הוא קם לתחיית המתים. רבי אברהם אזולאי כותב דבר מאוד מדהים, הוא אומר, זה שאנחנו הולכים לנחם אבלים, זה שאנחנו משתתפים באזכרות כדי שהם יהיו מליציו של אחר כך עלינו, ובתחיית המתים הם יחזיקו לנו טובה, הוא יגיד תודה שבאת לאזכרה שלי, אני ראיתי אותך ופה, הוא יגיד לך, ימנה לך בדיוק כמה זמן היית ואיפה היית. אז בשביל זה שיהיה לנו, בגלל זה יהיה לנו זכות, אז זו הסיבה. אז מה יוצא? שהאבל אצלנו זה לא האבל לשם אבל, אצל הגוי הוא הלך, די, אז קוברים אותו. הנה עכשיו יש להבדיל בתל אביב, לא פחות ולא יותר, בית קברות בכללים, לחמש שנים אתה משלם $2,000, הם שומרים את הכלב לכלב לחמש שנים. אחרי חמש שנים הם חורשים את זה מחדש. הגוי להבדיל, גם כן הוא, מה זה הגוי? אין לו קיום. אלא אם כן שמר שבע מצוות בני נוח, הרמב״ם כותב שיש לו חלק לעולם הבא. מעניין, לא מצאתי לזה מקום, רק בזוהר הקדוש, שהחסידי אומות העולם באים הם לעולם הבא. זה רמב״ם מפורש. אז יש להם חלק. אלה שעזרו לישראל או ששמרו שבע מצוות בני נוח, יש להם חלק. אבל סתם גוי, סתם, הוא הלך רוח עבר בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. אז האבל שם זה אבל באמת על הגוף הזה שהיה ואיננו, אבל אנחנו לא בוכים על הגוף. הגוף אצלנו זה סתם, זה כמו חליפה שהוא פשט והוא לובש כעת בגד חדש, ולובש שם במה לעשות אסיס בדוני תגן נפשי בלוהי, כי בישן לגדי יש עמל צדקה יעתני כחתני חיין פאר וחקלת עד יחיליה וכן על זה הדרך. אז עד רבה האמת היהודי, אז אנחנו מתאבלים, אנחנו מתאבלים כדי להזדהות איתו, להשתתף בצערו, בצער הנשמה, ועל ידי זה אנחנו נותנים לו סיוע וקיום והעמדה בעולם האמת, וכוח לקום בתחיית המתים. עכשיו יוצא אותו דבר גם כאן, משם נלמד לגבי חורבן בית המקדש. וכל המפרשים כותבים שחורבן בית המקדש היה כמו מת, לא עליכם. מה היה? היה בתוך, איך בתוך בית המקדש? המדרש שואל, איך נכנסו גויים לשם? ועכשיו איך נכנסים? זו שאלה שגם רבי חיים ויטל שואל אותה בלי סוף. מקום של בית קודש הקודשים, שלא היה נכנס שם אלא כהן גדול. ומתי? פעם אחת בשנה. באימה, ביראה, ברצת ובזיעה. תראו, המאר ששם כותב, המקום הכי קדוש בכדור הארץ זה בית קודש הקודשים. אין מקום יותר קדוש ממנו. כן, והיו עיניי ולידי שם כל הימים. תמיד, עיני השם אלוהיך הבא, מראשית השנה והאחרית שלנו. אמנם זה נאמר על כל ארץ ישראל, אבל לב ארץ ישראל, זה בית קודש הקודשים. זוהר הוא מדמה את זה בבת עין. זה הבת עין ממש. היום הכי קדוש בשנה, יום הכיפורים, אין לנו יום יותר קדוש ממנו. יום אדיר בימי שנה. דומים בו למלאכים. לא אוכלים, לא שותים, לא מתעסקים בשום עניין מהעולם הזה, הכל קשורים לעולם הבא. והאיש הכי קדוש בעם ישראל זה הכהן הגדול, שהוא מופרש, הוא מובדל מכל העניינים, ושבעה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פנגרים. אז הנה האיש הכי קדוש במקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש. עכשיו תאמר לי, אומר, אם הכהן הגדול חס ושלום בתוך שהיה בתוך בית קודש הקודשים חושב רגע אחת מחשבה זרה, מיד נופל באמת. וזה מה שהיה בחורבה, בבית שני. המקור של זה בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב שהם קושרים אותו בשרשרת של זהב. בבית שני היה קורא אסונות, לא עלינו. והיה נכנס. ואם היה מתמאמה הכהן הגדול, ורואים שהוא לא מגיע, לא יוצא, ורואים שהוא מת, מושכים את ההבל, מוציאים אותו מת. כי אסור להיכנס שם. אז ככה היה. אז יוצא, שזה היה הכהן הגדול, זה היום הכי קדוש. אני רוצה שאם ייכנס שם, וכתוב פירוש, והזר הקרב יומת. הרי יואש המלך, שהוא היה בגיל 6 חודשים, הרי שעתליה, ביתה של איזבל, הרגה, שחטה את כל זרע המלוכה של דוד המלך, נשאר רק יואש. ומי הציל אותו? יהוידע הכהן. ויהושבע ביתו, לקחה אותו ושמרה עליו, שמו אותו בתוך תיבה, ותלו אותו בתיבה, תלו את התיבה, ליד התקרה של בית קודש הקודשים. ושם הוא חי קרוב לשבע שנים, שש וחצי שנים. הפסוק אומר, בשבע שנים יואש ומולכו. ואחרי זה הוציא אותו משם, שם היו מכניסים לו אוכל, שם היו מכניסים לו דרך, כי אסור היה לדרוך בבית קודש הקודשים. אחרי זה שביותו בגיל 50 שנה הוא כבר נהיה מלך, אחרי זה הרי עשו הפיכה והרגו את עתליה. אחרי זה אמרו לו, איך יכול להיות שחיית שבע שנים בתוך בית קודש הקודשים? אתה בית האלוהים. והוא האמין, הוא האמין שהוא אלוהים, והתחילו להקריב לו קורבנות ולהשתחוות לו. ככה פסוק אומר, צועק בספר מלאכים, ומי עמד בפרץ? זכריה, בנו של יהוידע שהציל אותו. יהוידע הציל אותו, יהוידע נפטר, עכשיו זכריה הנביא, והוא כהן גדול וגם נביא, צעק עליהם ביום הכיפורים, מה אתם עושים? אתם משתחווים לפסל, אתם עושים אותו אליל, זה עבודה זרה, רגמו אותו באלם, הרגו אותו. עכשיו למה נכנס לו בראש השיגעון הזה? כי איך יכול להיות שהוא היה בבית קודש הקודשים? עכשיו בחיים ויטל שואל, אז עכשיו איך? הנה הם נכנסים לשם, איפה זה בית קודש הקודשים? איפה שהסחרה, כך כותב הרדב"ז, סחרה בערבית פירושו סלע. זו הסלע, רואים אותה, היא בכמה סנטימטר גבוהה מעל הקרקע, אז היא הייתה יותר גבוהה, זה פשוט האדמה שמה, הטופוגרפיה שמה השתנתה, מאז החורבן, חורבן אחרי החורבן, וזו כיפת הסלע, איפה שכיפת הסלע, שם זה בית קודש הקודשים. כתוב פירוש, אנחנו קוראים במשנה ביומה, ואומרים את זה ביום הכיפורים, שהיה הכהן הגדול שם את הקטורת בארון שבין שני הבדים, ובבית שני מניחו על אבן השתייה, זו אבן השתייה. אוי ואבוי, זה המקום הכי קדוש. איך נכנסים שם הגויים? תראה בזוהר חדש, פרשת ויצא, שם מובא על רבי אלעזר בן ערך, שהיה בוכה יום אחד, ושאלו אותו למה אתה בוכה, שם הסיפור ארוך. סוף הסיפור הוא, הוא אמר להם שאני רואה שעתידים בני ישמעאל להביא את מתיהם ולתמות את האבן הקדושה הזאת. על זה אני בוכה. והם מעבירים את המתים שלהם משם, אומרים שעובר משם, אז יש לו כניסה לגן עדן, כל מיני הבנים שלהם, אז זה הבוכה. אז שואל רבי חיים ויטל, ריבונו של העולם, איך זה קורה? הוא אומר, שמע, פשוט מאוד, השכינה הסתלקה משם. אומר, איך נחרב את המקדש? זה כמו מת, לא עליכם שהוא נפטר. כל עוד הנשמה בגופו, אין לו רשות לפלוני להיכנס. אז איך הוא מת? שמע דבר פלא. וחזר אומר, כתוב, כי לא יראה לי האדם בחי, בחייו אינו רואה, אבל במותו רואה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רוצה לפתות את הנפטר לצאת. עכשיו, השטן רוצה לקחת את גופו, לא יכול. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אלו את אור השכינה. וכשהנשמה רואה את אור השכינה, לא יכולה לחכות רגע, היא מיד מתחברת אליה כמו אבן השואבת, כמו מגנט. אז בא השטן ולוקח, וכאילו אומרים על החמה ואת אוהר על אותו, אבל זה צדיק, זה הנשמה שלא עלתה, נדבקה עם השכינה והלכה. אותו דבר היה בקודש הקודשי, שהגיע הרגע החורבן. ולמה היה צריך להיות חורבן? הלא המדרש אומר שברוך בן נריה, ירמיה הנביא לא היה בשעת החורבן שם. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לענתות, מרחק כמה קילומטרים מירושלים, 5 קילומטר. אמר לו, ענתות לך הפסדך. והוא פיתיתני, הוא צועק ירמיה, פיתיתני השם ואפת. פיתית אותי והאמנתי לך, והלכתי לענתות. אם אני הייתי בירושלים, לא הייתי נותן שתחרב. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שתחרב, שתלך כפרה על ישראל, אחרת ימותו ישראל, אוי ואבוי מה יהיה. אז הוא הלך לענתות, מי נשאר? ברוך בן נריה. ברוך בן נריה רואה את הגויים באים ביום תשעה באב להיכנס לבית המקדש, פורצים את השערים, מיד הזכיר שם המפורש והעלה את בית המקדש למעלה באוויר. כולם רואים בית המקדש למעלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בעט ברגלו והשליך את בית המקדש לארץ, שנאמר, גד דרך השם לבטולת בת יהודה, כמו דורך בגד, שעושה את הענבים דורך, כך עשה הקדוש ברוך הוא. למה עשה כך? מפני שרצה שזה יכפר עלינו. ואז הוריד, עוד פעם, 3 פעמים ככה עשה, עד שלא לאחר. ואז הכנסו הגויים בפנים. מה, איך זה קרה? שכינה הסתלקה משם, שנייה אחת, והם שלטו רק על הבנים. אז הם חושבים שהשכינה חלילה וחס, השכינה לא הייתה שם, היא עלתה למעלה. ואז באותו רגע, אז כמו שהנשמה יוצאת, אז הגוף כבר מסור בידו. אותו הדבר עם לוחות הברית, וזה אותו דבר, הגמרא אומרת, איך נשברו לוחות הברית? פשוט התייקרו ידיו של משה, כבדו ידיו, היה האותיות שהיו בלוחות, הן היו נושאות את הלוחות ונושאות את נושאיהם, כמו שהארון היה נושא את נושאיו. ברגע שעשו את העגל, ראה את העגל ומחולות, וזו ידיו, האותיות פרחו, נשאר רק אבנים, נפלו ונשברו. זה בדיוק מה שקרה פה. אז עכשיו יוצא שמה קרה כאן, הבניין בית המקדש נחרב, איפה הם נמצאים? הגויים נמצאים שם, אבל הם לא נמצאים איפה שהשכינה נמצאת. השכינה נמצאת למעלה, אז מה אנחנו מתפללים בית קודש הקודשים? השכינה לא בפנים שם, נמצאת למעלה, אבל היא מחכה כמו יונה שהיא חוזרת לקן שלה. תראו ככה המדרש אומר. המדרש אומר, מה היא דכתיב כנפי יונה יפה בכסף, על הודעת התשבץ. הוא סבר היחידה יש לו, שגם היום יש חיוב מדאורייתא לעלות לכותל המערבי בשלושה מועדים. איך הוא סובר? סובר יש חיוב מן התורה. למה? הוא הביא את המדרש הזה. המדרש אומר, למה שאלה כנסת ליונה? הוא אומר, תראה יונה, אם באה אליך ועשתה כן אצלך מאחרי המזגן בחלון, איפה שהיא עשתה, אם לא גירשת אותה ולא הפרעת לה, בעונה הבאה היא באה שוב. שנה הבאה היא תבוא עוד פעם. אחרי שהיא תלך לאריכות ימים ושנים, יבואו הצאצאים שלה. וככה זה כל הזמן. יונה חוזרת לקן שלה. אומר המדרש, כך השכינה חוזרת למקום שלה, הוא בית המקדש, ואפילו כשהוא חרב. זה מדרש בשיר השירים. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, וזו הסיבה שיש יונות בכותל המערבי. זו אחת הסיבות. בזוהר הקדוש כתוב דבר מבהים. בזוהר אומר לך שיש יונות, שם השכינה נמצאת. שיש עורבים שמשמור מה שיש שם. בירושלים אנחנו מכירים את זה טוב טוב. איפה שהבתי חולים, וגם בכל המקומות תראו. כל בית חולים תראו שם יונות בלי סוף. למה? שכינה מעמלה השותף של חולה. ככה זה בהדס עין קרם, מאות פינים של יונות יש שם. שערי צדק, ביקור חולים, כל המקומות זה כך. וגם אני מכיר, גם בתל השומר ראיתי זה כמה פעמים. ואילו איפה שיושבים מוסדות השלטון וזה... יש 5,000 עורבים. פעם הם עשו, איך אני יודע, הם הזמינו ועדת הכנסת, הזמינו מומחים מהולנד, לא היה להם כבר את מי, ממש ניסו את כל השיטות לגרש אותם, יש להם שם להקות, וזה להקות, להקות, לא הצליחו. כל מיני שיטות ולא הצליחו. לא הצליחו מפני שזה אומר דורשני, זה המקומם. מה אתה מגרש אותו ממקומו? זה מקומו. קנה מקומו. אז אם כן רבותיי, הצער שלנו בימים האלה זה לא לשם צער, זה לא מזוכיזם של סבול, כמו באותו שיש להם כל מיני לוקח, תוקע כל מיני סיכות ומחתים ושם על זה איזה בלוק והולך ברחוב וכולם הוא זה קדוש משוגע ישפוז, או כל מיני הם הולכים על מסמרים, בולע סכיני גילוח, כל מיני לא חסרים משוגעים בעולם. אז עיין אנציקלופדיה וספר של להו ג'נס גינס, כל אחד עושה איזה שיגעון חדש. אנחנו עם ישראל לא כך, עם קדוש. למה אנחנו מתאבלים בימים האלה? כי בזה אנחנו בונים את בית המקדש. יותר מזה, הרמ"א כותב, רבי משה קורדבירו כותב, שכל דמעה שאדם מוריד על חורבן את המקדש, אם זה בחצות לילה, אם זה תוך כדי לימוד תורה, אם זה סתם בתפילה, מכל דמעה נעשית אבן לבית המקדש, ושמו של האדם חקוק עליה. ולעתיד לבוא, יראה האדם את כל האבנים שהוא בנה בדמעותיו. והוא כותב כך, כשיגמרו, יושלמו מספר האבנים של בית המקדש, יושלמו הדמעות. הוא כותב, מדהים. אז לכן, זה הסיבה שהיו מורדים דמעות. על חורבן את המקדש, שבזה אנחנו בונים. אז זה לא בכי לשם בכי, זה בכי לשם קיום, זה לשם בניין, בזה אתה בונה. אז כמובן חציו זעם וחציו נחמה. הזעם זה הנחמה, זה שהקדוש ברוך הוא ירה בנו וחיצב חיצו בירה, מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה לטובתנו. המדרש אומר זה דומה לרופא שבא אליו חולה אנוש, יש לו מכה קשה מאוד בגופו, אין מה לעשות, הוא צריך לחתוך בבשר החי ולהוריד משם ולהוציא את המורסה והמוגלה והחולי שהביא על העצם. והחולה צועק, זועק מרה. יבוא איזה משוגע יאמר לרופא, זה אכזר אתה, תראה מה אתה עושה לחולה הזה. ואחר כך זורה לו שם כל מיני סמנים שהם מרים וחריפים, וכמו מלח על הפצעים, זה כואב. אבל מרפא אותו. אחרי יום יומיים, יקום ויתהלך בחוץ, בלי משענת, בלי כלום, והוא בריא ושלם. כך גם אנחנו. כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. גם חס ושלום, באים על האדם ייסורים, גם באופן פרטי, קבל אותם באהבה. ואז אם קבל אותם באהבה, הם מסתלקים מעליו. למה? הוא נכנע ליבו לקדוש ברוך הוא. אפילו אחאב, מלך ישראל, 40 שנה עבד עבודה זרה. הרג אשתו הרגה את כל נביאי השם. והיה 400, שמה כתוב 400 נביאי הבעל, עוד 440 של עשתרות. מה שעשה, בכל זאת אמר לו לאליהו, ראית כי נכנע אחאב, ברגע שהוא נכנע, תחצה ויראה לאחאב. תחתן לו, תגיד לו שיהיה תל ומטר. אז תראה מה עושה הכנעה. בן אדם שמקבל איסורים, הוא מקבל הכנעה אחת מהקדוש ברוך הוא, כלומר, האיסורים בדלים ממנו. גם אנחנו, כל העניין הזה של הימים האלה זה כדי לקבל הכנעה, אנחנו מקבלים עלינו את האבל הזה, את החורבן הזה, אנחנו יודעים שזה לא טובתנו. עוד, יש שאלה ראיתי שגם המפרשים שאלו, טוב, למה בית המקדש? ולמה צריך להערב פעמיים? ומי יערב לנו שבפעם השלישית זה יתקיים? אז יש כמה תשובות לזה. קודם כל יש מדרש מפורש, זה הפשט שהבית הראשון שנבנה היה בזכות אברהם אבינו, ומי שחריב אותו היינו מוכנצר מלך בבל, והישמעאלים הם היו, הם חריבו את בית המקדש והם באו מאברהם אבינו. לכן אברהם אבינו היה יצא בן דוטו, והם באו וחריבו את בית המקדש. בית שני שנבנה היה כנגד יצחק, והמדרש דורש אותו מפסוקים. אז בית שני נבנה מיצחק, מיצחק יצא עשיו. מי יצא מעשיו? טיטוס הרשע, הרומאי הגדול. הוא בא ועשה מה שעשה, והחריב את המקדש, ועוד גנב את הכלים, ולקח אותם לפאפה שם באיטליה, הגנב הזה, מחשמו, זה הזקן, החטיאל הזה, שהגיע לכותל המערבי, וקיבלו אותו שם עוד בכבוד גדול. עשו לו כבוד, הגנב המושחת הזה. ושם יש להם כלי המקדש, מתחת למחילות של הוותיקן, שם כל הכלים נמצאים. זה לרשעים האלה. שהבית שלישי זה יהיה בזכות יעקב אבינו, ויעקב אבינו כל בניו היו צדיקים, והפסוק אומר חיינו מיומיים, ששני ימים ראשונים אחד כנגד אברהם כנגד יצחק, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. זה יעקב אבינו. ויש עוד ביור נפלא מאוד, והעתיק אותו רבנו יוסף חיים, הביא אותו בשם רבנו ארי, כותב דבר מדהים. הוא אומר, ידוע יש פסוק, הן כל אלה יפעלל פעמיים שלוש עם גבר. מה פירוש? הוא אומר, ידוע שאדם יכול לבוא בגלגול עד שלוש פעמים, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. אז גלגול ראשון הוא בא בתוך גוף מסוים, הוא עושה קצת מצוות ועשה גם עבירות. גמר, הוא לא ישים את התפקיד שלו. אמרו לו, אדוני, לא ישלמת את תפקידך, ובסדר. ואם אותו בדין של מעלה, הוא תחזור בגלגול. ואם אותו פעם שנייה בגלגול. אין כל אלה יפעל אל פעמיים, שלוש עם גבר. אז הוא בא בגלגול פעם שנייה, מתקן מה שמתקן, ושוב פעם. עושה גם עבירות, מת, פעם שלישית, ופעם השלישית הוא משלים. זה שלוש פעמים. אחרי אמר בעל ועל ארבעה לא אשיבנו. עכשיו בית המקדש אותו דבר. מה זה דומה? אומר, תראה, שים לב שיש שלוש שנים של עורלה. אומר, האדם שנוטע אילן והאילן לא מצליח פני שהאדמה לא מתאימה. ידוע שכתוב הפסוק, החורי ישבו לפנים. מה זה החורי? הגמרא אומרת, לוקחים חורי, זה סוג בדואים שהיו אז חיים במדבר וחיים באדמה, לוקח אדמה, מריח אותה, אומר, זה אדמה בשביל חיטה, זה בשביל כוסמת, זה בשביל כל מיני קטניות. הוא אומר, לא, זה אדמה לגחם. אני יודע לפי סוג האדמה איזה אדמה מתאימה. כמו שהיום יש אגרונומים, גיאולוגים, יש כל מיני חכמולוגים שהם דקיים. זה חוכמה שקיימת בטבע, כדי שבחו ברק כך בעולם. אז הם היו יודעים בריח, ויודעים להריח את האדמה, ויש גם היו טועמים אותה, ויודעים לפי הטעם, המליחות או החריפות שיש בה, או שהיו מתיקות, וכל מיני טעמים יש באדמה, והיו יודעים איזה סוג אדמה למה היא טובה. יותר מזה, תראו עד היום, יש דבר מדהים, אני ראיתי את זה, שגיע את השכל. אתה רואה במערות הקבורה הישנות שהיו בזמן בית שני, זה באזור הגבעה הצרפתית, גבעת המבטר בירושלים, אז אתה רואה כל הרכס הזה כולו, הוא הולך בשיפוע, ושם לכל אורכו, לקצה שלו, יש מערות. אז אתה רואה, יש מערות שיש בהן קבורה, ויש מערות שנראה שחצבו אותן והפסיקו באמצע. מה קורה? הם כשחוצבים את המערות, היו אז חוצבים, היו יודעים איזה אבן היא נחתכת ואיזה אבן לא נחתכת. הם חותכים אותה, לפעמים יש מגעים לשכבות אבנים, זה כמו קרטון. אולי אני מגזים, קרטון של אבן, הכוונה. זה מין אבן גיר כזאת שהיא נחצבת. ויש אבן שלא נחצבת, אז הם הפסיקו באמצע. ניסו לחצוף שם מערה, ראו שזה לא יסתדר, המשיכו על עוד כמה מטרים או עוד חצי קילומטר, מצאו מקום יותר מתאים או יותר נמוך. זאת אומרת, באדמה, אנחנו שפירנו רואים האדמה כולה אותה אדמה, הסלעים אותם סלעים, ולא נכון. יש אלפים של סוגים של סלעים. כל אחד זה משהו אחר, כל אחד זה סוג אחר, ששם היו חצבים. עכשיו, האדמה הזאת לא מתאימה. צטעתי שם העצים, לא התאים. מה אני עושה? אני עוקר את העצים הללו, חפש אדמה אחרת, נוטע אותם שם. טוב, יוצא, שנה, שנתיים, שלוש, פירות מוציאים, פתאום, לא מוציא פירות. בא הגיאולוג, בא האגרונום, אומר, לא, זה לא מתאים, רציתי לך אדמה יותר טובה, ושם נוטע. אומר, ככה הייתה ארץ ישראל בבית המקדש. הארץ הזאת, אחרי חטאו של אדם הראשון, לא עלינו התקללה. אמנם ארץ ישראל לא הייתה בכלל הכללה, אבל הושפעה מהתומעה של שאר ארצות. כי הביאו מבחוץ, ותבואו, תמאו את ארצי, נחלתי שמתם לתועבה, ועוד התוכחות שאנחנו רואים בנביאים וגם בכתובים על העניין של ארץ ישראל. אז בבית הראשון שנבנה, הוא היה כזו קדושה חזקה, שהאדמה לא יכלה לסבול. סבלה אותו 410 שנים ולא יותר. הרי 410 שנים, אז נחרב את המקדש. אז זה גם סיבה, עוד סיבה. כמובן שאנשים עשו חטאים. אבל למה עשו חטאים? בגלל שהקדושה הייתה חזקה מאוד, קיצונית מצד אחד, והם היו אנשים קיצונים מצד שני של חטאים, של עבודה זרה וכדומה. אחר כך בבית שלי, בנו את הבניין של בית המקדש. הפעם זה החזיק 420 שנה. נו, נמשך. נמשך והחזיק מה שהחזיק, ואז שוב פעם, הרי לפני חורבן הבית, אם נתבונן 40 שנה או 100 שנים אפילו לפני זה, כבר היה מעשה חורבן. חורבן רוחני היה. התפצלו לכיתות כיתות, לקבוצות קבוצות, והנוצרים הרסו, והאיסיים הרסו, והמלשינים הרסו. מה לא היה שם? אז תקנו ברכת המינים. אנחנו אומרים אותה למינים ולמלשינים, אל תהיה תקווה. לפני שאז היה חורבן גדול. ואז בא, כמו שאומרים, טיטוס על המוכן, כמו שהגמרא אומרת, הוא התגאה שחרב את המקדש, יצא בת קול ואמרה לו, קמחת חינה תחנת, מה אתה מתגאה, זה קמח כבר תחון, בית הרוס כבר, אבנים הרוסים אתה הרסת, אתה חושב שאתה שלחת, אתה לא עשת כלום, ובשמיים הכל נגזק, וכל הקנושה הסתלקה משם, הכל היה מן המוכן, וכמו להבדיל מת, שהוא חולה סופני, וחולה וחולה וחולה, כל המערכות קרסו, בסוף יוצא נשמתו. זה מעשה, בהלכה יש מצווה להתפלל עליו שימות אפילו, שינוח. הוא סובל, הוא סתם סובל, אתה מחיה אותו, אתה סתם מעריך את סבלו. בידיים אסור לה לגרום שימות, אבל מותר להתפלל. איפה ראינו? עמתו של רבי, שראתה שהוא מצטער, הלכה ולקחה את הקד, וחכמי ישראל מתפללים עליו, לקחה את הקד וזרקה מראש הגג, נשבר, פסיקו להתפלל, ונח נפשו לרבי. זה הדרך, היינו כמה ראיות דומות לזה, יש דיון בזה בהלכה. בידיים ודאי שאסור לעשות, אבל ככה היה בחורם את המקנש. הפעם, זו הסיבה שמתאריך את הגלות, והתארכה כל כך הרבה עד עכשיו, ונקווה שזה הסוף כבר, די. שנה זה הסוף. אז זה הפעם, כיוון שצריך לטהר את האדמה מכל וכל, אז באים כל החיצונים, כל האומות, רב זוהר הקדוש אומר, הניצנים נראו בארץ, מה כתוב לפני כן, את הזמיר הגיע וכל התורה נשמע בארצנו. אומר הניצנים, ניצנים נראו בארץ, זה שלטון אומות העולם בארץ ישראל. היו פה הטורקים, הלכו הטורקים, באו הבריטים. אחר כך את הזמיר הגיע, אומר, יש שלטון בישראל, אבל לא מצד הקדושה. והפלא הגדול, שאותם מילים ראיתי, גם רמב"ן כותב על התורה, גם המהר"ן כותב אותם, גם המלבי"ם. שלושתם מתנבאים באותו סגנון, שלפני שיהיה ימי הגאולה, יש שלטון חילוני יהודי בארץ ישראל, לא לפי ההלכה. יהיה דבר כזה. זה הקדמה לגאולה, למה? המהר"ן כותב דבר פלא. הוא אומר, כמו שאתה רואה עץ שאתה שותל אותו, מוציא פירות. לפני שיוצאים פירות, מי הראשון יוצא? הקליפה יוצאת. הלאה הוא בוסר. מה יש הבוסר? תחתוך אותו, תראה שני שליש זה קליפה. פרי אין עדיין, זה אולי בפנים שזה מיץ קטן. וככל שהוא הולך ומתבשל ומתבשל ומתבשל, קליפה קורה מה שקורה, אתה מוריד את זה, משאירה קליפה, אתה משאיר את הקליפה של הפרי, ואז יש את הפרי, דשן וערב, אתה אוכל אותו. אומר כך יהיה לפני הגאולה. הרמב"ן כותב, שלפני שיבוא משיח, ייתן הקדוש ברוך הוא בלב האומות לתת מלוכה לישראל בארץ ישראל. זה מלוכה מסוימת. תהיה מלוכה. וזה מה שאנחנו רואים. למעשה, זה לא שלטון עצמאי לגמרי. אתה רואה, עושים לו נו נו נו, והוא עושים בו בו בו. זה אין מה לעשות. זה, אנחנו מדינה 51 של אובמה. אבל זה המציאות. איך שיהיה? נבנו כאן ערים. ונבנו ברוך השם החלות ובתי מדרש. והגמרא אומרת, אם אתה ראית עולה בבל עלו לארץ ישראל, צפה לרגלי משיח. מה אתה רוצה עולה בבל? זה לא כולנו נקראים עולה בבל, גם מתימן ומכל המדינות מצפון ומרחוק, כולם מתקבצים סביב עיניי קוראי, כולם נקבצו בעולה. וברוך השם נבנים בתי כנסיות ובתי מדרשות וערים מתנוססות לתפארה, צפה לרגלי משיח. עוד סימן בגמרא, ברגע שאתה רואה שערי ארץ ישראל מוצאים פריים ונותנים את תנובתם, זה סימן שהמשיח עומד להגיע. אז אנחנו מאמינים כל יום שהנה הוא צריך לבוא. אז זה הסיבה, כמו שבית המקדש הזה הוא כנגד יעקב אבינו, ובית המקדש הזה שאנחנו מחכים לו הוא, זה הפעם השלישית, אז זה הבית השלישי, שלישי זה קיים לנצח. כמו שיעקב לא היה בבן הפסולת, כך הבית הזה שיבנה במהרה לא יהיה לו פסולת. ולא רק שיבנה, הוא נבנה בפועל. עכשיו בבחיות ובתעניות ובצער שיש לנו, אנחנו בונים אותו בפועל. רש"י מה אומר מסכת ראש השנה בדף י"ז? עתיד לרדת, בלילה אפילו, יורד מלמעלה, מוכן, וקמים בבוקר רואים בית מקדש, ואומות העולם סותמים את הפה, אבל שילחמו, איזה ילחמו? יבוא מלך המשיח, אומרת הגמרא, עתידין אומות העולם שנותנים דורונות למלך המשיח, שנאמר מלכי תרשיש ואיים שכר הקריבו, פוט, קוש, תראי צדיו לאלוהים, מצרים תבוא תיתן לו מתנות, קוש, כל המדינות בעולם יבואו כולם יבקשו ממנו שלום, יבקשו ממנו ברכה, יבקשו ממנו איזה תשומת לב, איזה הנהגה. אגב, יש, ראיתי פעם הזוהר פרשת משפטים שואל, אנחנו אומרים בסוף עלינו לשבח את הפסוק בזכריה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אז מי המלך? הקדוש ברוך הוא. ואילו אנחנו כל הזמן מבקשים שישלח לנו את המשיח, שימלוך עלינו בן דוד. הגמרא אומרת שלא גלו ישראל עד שהם מרדו במלכות בן דוד. אין לנו חלק בישי ולא נחלה בבן דוד, איש לא הולך לישראל. ועל זה אנחנו אומרים בבידוי, מרדנו ומלכו בדוד, מה עשו בית המקדש? מרדנו מלכות שמיים, שלושתם אנחנו מבקשים. אז מה? אז המשיח מלך, כזכו מלך, אומר כך, המשיח ימלוך על אומות העולם, והקדוש ברוך הוא ימלוך על ישראל. מה העניין הזה? מה האפליה הזאת? האפליה היא ברורה, אנחנו מבנים של הקדוש ברוך הוא, אבל מה הרעיון? הוא לרעיון מדהים. אז רבי אברהם אזולאי השלים לי את הפאזל הזה, משהו מדהים. יש ויכוח גדול בין חכמי ישראל, גם ברמב״ם עצמו, ברמב״ם עצמו יש ראיות לכאן ויש ראיות לכאן. זה לא בהכרח שהרמב״ם סובר הרבה, בצורה קלה עוברים. הרמב״ם סובר אין בין מות, בין ימות המשיח לזה, אלא שלבות מוכריות בלבד. לא נכון. הרמב״ם הביא רק את דברי שמואל, ותראו בהלכות מלאכים, שם במקום גם הכסף משנה והלחם משנה והמגיד משנה, כולם מדברים שם שהרמב״ם הולך לפי מאן דאמר כך, אבל הוא סובר שאנחנו לא יודעים, כי כך הוא כתב בפירוש המשניות, שדברים אלו אין יודע איך יהיו עד שיהיו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת. אז מה הצירוץ הוא כזה? שבחוץ לארץ, אומות העולם, ימשיך העולם להתנהג, עולם כמנהגו נוהג. יהיו בנקים וכבישים ומטוסים ואוניות וצבא, אולי צבא לא, וכתתו חרבותם בעיתים. אבל כלכלה וכל המפעלים, הכל כמו שצריך. אבל פה בארץ ישראל הכל ישתנה. למה? תעמד גמרא בכתובות ותראה, איזה דברים. אל תדע, ארץ ישראל תוציא גדוס קאות וכלי מלאט. כלומר, מחר בבוקר בא המשיח, אני לא צריך לחפש את התלבושת וזה, אני פותח את החלון, יש עץ, איזה חולצה אתה רוצה? לוקח, לובש. איזה מכנסיים אתה רוצה? לוקח, לובש. אחר כך הולך להתפלל. חוזר, רוצה לאכול ארוחת בוקר, בא לך לאכול קובני, בא לך לאכול שחנון, בא לך לאכול מלוח, האדמה מוציאה מלוח. אני לא צריך לא תנורים, לא חברת חשמל, חלס. רח, לכו, חלק את המים, עירייה, ארנונה, אין כלום. לא משלמים מיסים, לא משלמים כלום. והכל האדמה מוציאה. אחרי זה עתידה אישה שתלד בכל יום. ולאחר יום תרנגולת. כל יום אישה יולדת. אתה יודע מה זה כל יום אישה יולדת? אתה יש לך אחרי 8 ימים, כל יום ברית מילה. אחרי זה יש לך כל 13 שנה בר מצווה. אחרי זה כל 15-18 שנה, זה אמר חתונה. וזה אומרים המפרשים. ובדויי אדוני ישובום, ובאו ציון ורינב, שמחת העולם על ראשם. זצון ושמחה ישיגו, ונעשו יוגם בהנחמה פירוש, אומר האדם יהיה תרוד בשבוע המשיח. אחרי זה, כל הזמן יהיה עסוקים בשמחות. מה קרה? בבוקר צריך לעשות ברית לילד שנולד לפני 8 ימים ולחתל את התינוק של 7 ימים והתינוק של 6 ימים והתינוק של עכשיו האישה ילדה, אבל בלי כאבים, בלי צער, הכל בלי דם, בלי שום דבר. ואחרי זה יאללה, אומר הנחת תפילין לילד שלך, בוא הנה מחכה, יאללה בר מצווה, ושרים לו את השירים של הבר מצווה, מניח לו תפילין וכל זה. גמרת? לא, איפה? הוא עומד חתן, יש לו קלה, מצא קלה, צריך לחתן אותו. באותו יום, כל אחד מאיתנו יש לו ברית מילה, יש לו בר מצווה, ויש לו חתונה. הרי הגמרא אומרת, וניגש חורש בקוצר, הכל פסוקים, זה לא חס ושלום, התנאים, האמוראים, הזו הזיות, חס ושלום. פסוקים מפורשים בנביאים, דבר אחד מדבריך, החור לא ישוב רקם. הנביאים אומרים, וניגש פרש בקוצר, ודורך ענבים במשך הזרה. מה פירוש? יש לכל אחד מאיתנו אדמה, אנחנו נהיה חקלאים, גמרנו עם הבניינים רבי קומות האלה. יש אדמה, איפה? עתידה ארץ ישראל שתפשט עד כל העולם. ירושלים עד דמשק, ארץ ישראל על כל העולם. והגויים איפה? פעם שאל אותי אחד, ותשמע, אגיד לך את האמת, אני 30 שנה היה לי את השאלה הזאת. עד שזיקה השם מנה לידי, מצאתי משנת רבי אליעזר. ושמע 10 שאלות שאל רבי אליעזר הגדול את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא ענה לו. אחת השאלות, מה יהיה עם כדור הארץ? אחרי שיבוא משיח, יקומו 7 מיליארד יהודים. אתה יודע כמה נשמות יהודים יש? תעשה חשבון לפי רבנו אבי בשעל הגלגולים. 7,800,000,000. איפה נשים אותם? ולהם אוכל. אז יש בירושלים, יש מגדלים גבוהים, בסדר, אוקיי. 12 קילומטר כל מגדל. 3,000 מגדלים כאלה יהיה בירושלים. אבל אחרי הכל אני צריך קרקעות, צריך זהו. או עשו שם שאל רבי אליעזר, אמרו לו שכדור הארץ יתפשט פי 3 משהו היום. אז האומות יהיו בשני שליש של חוץ לארץ. אנחנו נהיה בכדור הארץ העכשווי עכשיו, זה כולו עם ישראל. אז כל 7 מיליארד, 800 מיליון סביר. אנחנו מסתדרים בכדור הארץ הנוכחי הזה, מספיק לנו. האומות העולם, יאללה ברה, התרעו, נגרש אותם, ושני שליש שיתרחב, כדור הארץ התוספת, שיהיה, שם הם יהיו. עכשיו ירושלים. עכשיו כל אחד יש לו אדמה. לא אדמה, צריך להרוס אותה. אמנם לא אותה חרישה של היום, וטרקטורים וקומביין, זה אתה לוקח את השור, עושה לו ככה, טק, עושה לך עוד אחד, וניגש חורש בקוצר. מה פירוש? אומרת הגמרא, אתה גמרת את התלם לחרוש, יאללה, אומר, צמח פה שיבולים, צריך לקצור. וניגש חורש בקוצר. אחרי זה הולך דורך ענבים. יש ענבים על הקה, עכשיו עונת הבציר הגיע, דורך ענבים, עוד לא גמרתי לדרוך את הענבים על הקה, לעשות יקל, ומושך הזרע, ואלה צריכים לזרוע. זאת אומרת, הכל ילך בקלות, במהירות, לא ייקח זמן, ולא יהיה, הרמב״ם מסכים לזה, תראה הרמב״ם מה כותב הלכות מלכים, מדהים. ובאותם הימים לא יהיה לא צער, ולא נוגס, ולא מבטל, לא יצטרכו לעבוד, לא יצטרכו לתרוח, ולא יהיה מלחמות, אלא יהיה שלום, חיתתו חרבותם לעתים, החלטותם למזמרות. זאת אומרת, יהיה עולם מתוקן. זה מה שיהיה לעתידו. אז עכשיו זה מובן. אנחנו פה בארץ ישראל נחיה ממש מלכים, הכל עמדו זרים ורעו צונכם. וגם מי אתה חושב, אני אחרוש? וכל אחד יש לו תלית? כמרה אומרת, כל אחד יש כנף, 700 עבדים. אז 4 כנפות, 2,800 עבדים יש לכל אחד. מה הם עושים העבדים? הם מפעילים את המחשבים, את ההייטק, את הכל. אז הגויים ימשיכו לעבוד רגיל. אומר, עכשיו מובן, אנחנו הקדוש ברוך הוא מלכנו. למה? הכל רוחני. ופורש בגמרא בסנהדרין, עושה להם כנפיים הצדיקים, ועולים מגן עדן. וככה אנחנו נהיה, נהיה חיים רוחניים. זאת אומרת, אנחנו נהיה כמו אדם הראשון קודם החטא, שהוא ישב בגן עדן. ואז נעלה ונרד, ונלך טייל שם. אבל אומות העולם לא, הם יישארו גשמיים. יהיה להם טוב, יהיה להם שקט, יהיה ביטחון, יהיה זה. מי ידאג להם? המשיח. עכשיו צריכים צד כלכלה, צריכים צד תחבורה, צריכים על ידי עמה, צד החינוך, צד הזה. המשיח יספק להם את כל מה שצריך. אז המובן, יבוא מלך המשיח, הוא ישלוט עליהם, הוא מלכנו יהודי, קדוש, צדיק, טהור משלנו, אבל אנחנו, קדוש בחויים, לא חדנו. והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיה מורי אדוני למלך, הארץ זה ארץ ישראל, למה? לשון רצון. לכן הקדוש ברוך הוא רצה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יכולים. פלל הקדוש ברוך הוא. אנחנו תמיד קוראים את המאמרים האלה, רוצים לראות בעיניים. אספר לכם סיפור קטן, שקצת ככה, ששמעת אותו מראש הישיבה רבי עזרא עטייה. הרב שלום. לפני איזה אולי 50 שנה שמענו את המעשה הזה. הוא אמר, היה איזה יהודי אחד בעיר העתיקה. היהודי הזה חי לפני 100 שנה בעיר העתיקה. והיה עובד כל יום, עובד קשה, קשה יום. אחרי שמסיים את העבודה, מקבל את התשלום של העבודה של אותו יום. כל פעם פה סבלות, פה בבניין, פה באיזה דבר. אוקיי. היה הולך לפורום, התנור שיש שם בעיר, קונה. את כיכרות הלחם של השתנור שהיה אז, קוקח אותם איתו, ואחר כך הולך קונה, בחורף היה קונה גבינה ועוד כל מיני זיתים, בקיץ היה קונה אבטיח גדול, יפה משובח, והולך עם זה, וכל יום הולך בשמחה רבה לבית, והילדים מחכים, תא שאבא מגיע, מפלא מנחה בערבית מוקדם, חוזר הביתה, והילדים מחכים לו. כל אחד מספר את הסיפורים שלו, יושב איתם, מעיגול, ונחים יחד, אוכלים ונהנים ושמחים. יום אחד היה מסכן הזה, כל יום היה עובר, לערבים מחשימם שם בעיר העתיקה, רואה אותו איזה ערבי אחד רשע, ליצן, אבו שוורק, וככה, וליצן גדול, רואה אותו איזה יהודי, כל יום הולך עם איזה אבטיח גדול, כל יום אבטיח. יצא לו עין, עיניים מהאבטיחים של היהודי הזה. אמר להם לחברים שלו, תראו, אני היום צוחק על היהודי הזה. לא, אני צוחק על היהודי הזה. הלך מאחריו, מסכן היהודי הולך לתמימות, עשה ככה, משך לו, התחלק לו הבטיח, לקח את הבטיח, וברח. זה היהודי, לא יכול לסבול. אין לו כסף, מאיפה יקנה עוד הבטיח? אז לא לוקחים לרשום, וזה אין דבר כזה. חובות אין. אוכלים מהפה ליד, מהיד לכיס, הכל מזומן. מה יעשה זה היהודי? הלך, הלך, אמר לו אבטיח, חזר וחזרה. אמר, אולי אני אציל את האבטיח, אולי אני אציל חצי אבטיח. הרשע הזה, הגוי הזה, שבר את האבטיח, תחיל לחלק החברים שלו, אוכלים, אוכלים איתו. והנה היהודי עבר, הוא בא אחריו, בוא, לקח את הקליפה של החצי אבטיח, שם לו על הראש, ועשה לו עוד כמה צ'פחות, עשה, זה התבזל, כולם צחקו עליו, שטיח את הקליפה מעליו, ברח, מה יעשה? הוא יהרוג אותו בשנייה, אחת הוציא סכין, יהרוג אותו. לך, לא נסע עיניו לשמיים. פלל לקדוש ברוך הוא. והלך, בא הביתה, אבל בחפו ירוש מסכן, הילדים, טוב, צחק איתם, אכלו לחם לבד, שתו מים ולחם. טוב, למחרת, הוא המשך מנהגו, עבד את העבודה שלו, קנה אבטיח. הפעם אמר, לא עובר משם, לכל הליצנים שם יושבים בסמטה הזאת, עשה עקיפה. והנה, בראש הסמטה עומד איזה גוי אחר, עומד, עושה לו, פעל להון. עושה לו, לא, אני הולך. רדף אחריו, אומר לו, בוא. אומר לו, לא, אני לא בא, אני לא עובר מפה. אומר, תבוא, אתה לא יודע מה, תבוא. עד שהתחנן אליו, אתה לו כסף, לא יודע מה שזה, ריצה אותו, משך אותו. אמר לו, זה הנרח, זמר, זה הגוי הזה שאתמול יקה אותך, מת בלילה נפשכב ולא קם. בוא תראה. החנות שהיה לו שלוש חנויות, שרשרת של חנויות, הכל סגור, אין, כלום. הלך, לקח אותו, מלאך המוות בא לקח אותו, ייקח אותם בעזרת השם הלילה את כולם, כל הקו הזה של כליה וכולי. טוב, זה אמר... טוב, אז הוא ראה את זה, אמר, טוב, הקדוש ברוך הוא טיפל בו, הלאה, המשיך הלאה. אמר לו, אתה עיניים שלנו, אתה צדיק, אתה מתחיל נשק אותו ותסלח לנו, אולי אנחנו חטאנו לך וכולי. הוא אומר, אבל תעשה לי טובה בחייך, תגיד לי מה התפללת לאלוהים. אמר לו, מה התפללת? עזוב אותי. אומר לו, לא, אני עקבתי אחריך, והייתי אחרי שריקה אותך על הראש, נסעת עיניך למרון, פרסת את שתי כפות ידיך. אני יודע שאתה אמרת משהו לקדוש ברוך הוא והוא ענה לך, אני רוצה שתגיד לי מה אמרת. מה לא, לא, מה פתאום, לא אמרתי, אתה ננסה להתחמק ממנו. לא, 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 סוף דבר, אבל לא תשמע. אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה תמיד לוקח חובות. מצוות לא מיד מקבלים שכר, נכון? אחרי 20 שנה, 30 שנה, עולם הבא, שכר מצוות והיה על מלאקה, כך נגמרה בקידושין אומרת, אבונות, לא ראינו שמי שעשה אבון במקום נחתך את ידו, או במקום נחתך לו הראש, לוקח. שנים, למה ערך, אפיים, רב חסד, באמת, מה ערך פה? אומר, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אתה תמיד לוקח חובות, אני רוצה היום במזומן. היום אני רוצה מזומן. זה יתקיים. אומר רבי זעתיה, גם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שכבר הגיע הזמן שיהיה במזומן. כל הנבואות שהשתחת לנו על ידי הנביאים, את הנחמות שבעזרת השם יתקיימו בנו עכשיו, בשנה הזאת, בחודש הזה, שיתפך עלינו בששון שמחה, אב שיהיה עתיד, אב לכל המועדות. ואני רוצה שוב לברך את כל הקהל הקדוש, את הרב, את הגבאים, והמארגנים של הערב הזה, שמים לב משאלות תיבכם לתורה, וימלא את שכרכם, תזכו לחיים טובים ושרים, וכל אשר תפנו תשכילו, כל אשר תעשו תצליחו. בהזדמנות זאת נתפלל גם על החיילים שלנו, שנמצאים איפה שנמצאים, אלה שנמצאים בקו ליד איראן, אלה שנמצאים בחיל הים, במעמקי הימים, חיילי חיל האוויר, למיניהם, שנמצאים בכל מיני מלאכות, הצנחנים, כל אנשי הצבא, שישובו בשלום, שהשם יכניע אויביהם וסוריהם תחת רגליהם, וירצות שנזכה לגאולה השלמה. סליחה? ואת הספרים יש כאן בחוץ, מי שירצה במחיר הקרן, תזכו למצוות. מה כבודו אומר? כן, חבוד. מה אני? לא הבנתי. אני אגיד את הקדיש? אז אני אגיד את הקדיש של נשמות של כל הנפטרים שצריכים לומר אותם, ואתם תענו אמן, כשיש מרבה זה מכפר כל העוונות. התגדל והתקדש שמרבה, ועלמא, דברה כראותה, ויעמיך מלכותה, ויצמח וקנה ויקרב משהה, היכון וביום יכון, הידע כל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יש אמה רבה מברך לעולם, עלמי עלמיה יתברך, השתבח והתפאר ותאמן ותנשא ותדר ותעלה ותעלל, שמה דקודשה וריחו ואלה מן כל מלכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דם מירן ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ונתם מדעום כל מדעות דעת כמורתה כדשתת ולעתה נכונתה ולעתר ילען על כל עולם חינב חסדה וחנן קודם הרי שמייה והרבים בו אמן יש לנו מרבה משמי החיים וסבב שם נחמה שזבר רפואה וגדור שחר וכפרה ליחד הצלה לנו ולחלמו ישראל ואמרו אמן שלום ואמרו מאב וברחמה ועשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו אמן תזכו לחיים טובים ושרים.